כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
לפני 140 שנה החלו פוגרומים ביהודי רוסיה. הם גרמו זעזוע קשה ברחבי העולם היהודי. גם יהודי צרפת נזעקו לסיוע ולפעולות מחאה. ביניהם היה הברון אברהם בנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד. יליד צרפת, הוא היה אז בן 36 בסך הכל, ואחד הבודדים שהאמין כי הפתרון למצוקת היהודים הוא עלייתם לארץ ישראל. לאחר פנייתו הנואשת ב-1882 של יוסף פיינברג, איש ראשון לציון, החל הברון לסייע להתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל. אין כל ספק שהסיוע הזה הציל את מפעל ההתיישבות בארץ, אבל היו בו גם צללים לא מעטים. נשתדל לשוחח הבוקר על האור ועל הצל, ככל שנספיק כמובן. לשידור קראנו הברון והמושבות, והוא מתבסס במידה רבה על הספר פעמון סדוק, העוסק בשנותיה הראשונות של המושבה זיכרון יעקב. את השידור מביאים לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג, מנתבת את השידור ומפיקה דבורה סוויסה, אני יצחק נוי. נתחיל. איתי בחור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
איתי בחור הוא סופר ומוציא לאור. נמנה כאן שניים מספריו. הראשון, כאשר אמרנו, פעמון סדוק, שעליו המשדר שלנו מתבסס בחלקו. הספר הוא ספר מפתח העוסק בעלייה הראשונה מהזווית האנושית והרעיונית. מהדורתו הראשונה ראתה אור ב-2005. הספר השני נקרא 0%, ספר אוטוביוגרפי על נחות של חייל מול משרד הביטחון. והשאלה הראשונה אליך, איתי בחור, על הביקור הראשון של הברון רוטשילד בארץ ישראל. כמה מילים, בוא ונשמע.
הביקור הראשון של הברון רוטשילד בארץ ישראל נערך היום, ב-1 במאי 1887. ירד הברון בנמל יפו, ויחד עם הברונית, היא מאוד רצתה לראות את אחרי העובדים על הרי ישראל, אחיה ואחיותיה. והאמת שהברון, כמו שכינו אותו בארץ, מלך היהודים, קצת בא באסתר, קצת כמו אינקוגניטו. הם לבשו בגדים רגילים, הם לא סיפרו לאף אחד שהם באים, הם נסעו לו כמה ימים לירושלים, בילו שם 4 ימים, ואחרי 4 ימים הגיעו לראשון לציון ומשם לזיכרון יעקב. החשיבות של הביקור הזה, 4 שנים אחרי שהברון החל להשקיע בארץ ישראל, היא חשיבות עצובה. הביקור הזה בעצם סימל את ההתפכחות של האיכרים מהנרטיב, מהסיפור שהם סיפרו לעצמם, שהברון הטוב והתמים יושב בצרפת ושוחר את טובתם ורוצה בהצלחתם, ואילו פקידיו הרעים והמושחתים שלא נותנים להם להתפתח וממררים את חייהם ומתנהגים כלפיהם בעריצות וברשעות, פקידיו בעצם מחבלים ברצון של הברון להיטיב עמם. והעובדה שהפקידים שולטים בכל דרכי התקשורת, לא היה אינטרנט ולא יכלו לשלוח מכתבים אליו, אז ככה הברון ניזון מדיסאינפורמציה פקידותית, והנה סוף סוף הברון בא ונוכל להגיד לו את האמת, והוא יגרש את הפקידים הרעים, ועכשיו, מעכשיו יהיה טוב.
כן, אבל אנחנו חייבים, למען הדיוק ההיסטורי, איתי בחור, אנחנו חייבים לציין שהעלייה הראשונה, אלה שהגיעו לראשון לציון ולזיכרון יעקב, לשם הדוגמה, לא היה להם מושג ירוק בחקלאות. הם לא הבינו שום דבר בחקלאות. מדבר על זה אפילו אחד העם באמת מארץ ישראל כמה שנים לפני זה. אתה לא יכול לרמות אנשים. אדם שיש לו מקבילה לחנות מקולת ברומניה, לא יכול לנהל מטע, לא יכול לעבוד בחקלאות, בתנאים הכל כך קשים שהיו בארץ ישראל אז. אז למה אנחנו באים בטענות אל הברון? הוא משקיע כסף, הוא רוצה שהכסף הזה יוצא בתבונה. אני פשוט עומד כאן לפני או פרדוקס או חוסר הבנה מוחלט.
קודם כל, יש כאן הרבה חוסר ידע, משום שעל העלייה הראשונה לא ידוע הרבה, ידוע בעיקר מהעיתונות של התקופה, שהיא הייתה מכורה לברון. הברון נתן כסף לעיתונים, והעיתונים כתבו לטובתו, או שהוא יהיה מעליהם. למשל, אליעזר בן יהודה מקבל כל חודש 200 פרנק מהברון רוטשילד, והוא כותב רק לטובתו ונגד העיקרים. למשל, כשעיקרי זיכרון יעקב מורדים בברון, אליעזר בן יהודה מפרסם בעיתון מאמר שנקרא דרושים עיקרים פשוטים, ושם הוא תוקף את העיקרים ככפויי טובה, והוא כותב כך: כי לא מאנשים שהסכינו לחירות תיבנה יהודה, המושבות תיבננה רק מאנשים שהסכינו כל היום רק לחשוב איך להביא את לחם ביתם בזיעת אפם, וכל מחשבה והזיה אחרת, חופש, חירות וכדומה, לא ידעו. אז קודם כל, האינפורמציה שיש היא מוגבלת. מצד שני, העיתונים של חובבי ציון עמדו לרשות הברון ולא כתבו את הצד של העיקרים, אלא את הצד של הברון. אז לא כל כך יודעים. אנשי זיכרון דווקא, לדוגמה, התארגנו באופן מאוד רציני לעלות לארץ. הם הקימו חברה, קראו לה חברה ליישוב ארץ ישראל על ידי עבודת האדמה. הקימו את זה ברומניה. 70 משפחות עלו לארץ בתור סטארט-אפ, חיל חלוץ. הם שילמו 2,000 פרנק, מניות מיוחדות, הם הנפיקו מניות. דרך אגב, 90% מיהודי רומניה, פחות או יותר, קנו מניות בחברה ליישוב ארץ ישראל. מי שעלה, היה לו כסף, הוא היה אדם עמיד. אנשים אלה לא היו בעלי חנויות מקולת, דרך אגב, בדרך כלל היו יותר עמידים, אבל זה לא משנה. והם הגיעו לארץ, וכאן הם נפלו קורבן למה שקורה להרבה מאוד מהגרים. הראו להם מקום אחד ומכרו להם מקום אחר. זאת אומרת, הם לא הכירו את הארץ, הם לא ידעו, למרות שהם עשו את מה שהם יכלו, הם שלחו לכאן שליחים לבדוק קרקע, הם קראו את העיתונים, הם הקשיבו ללורנס אוליפנט שסיפר להם כמה טוב בארץ, והוא היה חבר פרלמנט, איש אנגלי רציני, ואנשי המזרח תמיד התבטלו בפני אנשי המערב וראו בהם אנשים מיימנים ואחראים יותר. ובעצם הם עשו את הבדיקות שאפשר היה לעשות. אז גם הברון נפל הרבה מאוד פעמים בקניות שלו, דרך אגב, כי בארץ היה מסובך. עכשיו, ואנשי זיכון בעצם הראו להם מקום אחד ומלא עצי זית, והם החליטו לקנות נחלה מניבה באופן הגיוני, משום שהם אמרו, אנחנו מעדיפים לקנות נחלה מניבה שיש עליה עצים, שכבר בשנה ראשונה אפשר למכור את השמן או את הזיתים ולהתפרנס, מאשר לקנות נחלה שצריך להכשיר ולסכל ולטעת ולהשקות ולחכות שהעצים יגדלו 4-5 שנים עד שיניבו פרי. ממה נחיה כל השנים האלה? ולכן את כל כספם כמעט הם השקיעו בקניית הנחלה המניבה. וכשהם הגיעו לזיכרון, להר הזה, שהם קראו לו שומרון, גם פה רימו אותם, למקום קראו זמרין, והמתווכים של אז סיפרו להם, סרסורי הקרקעות של אז, סיפרו להם שזמרין זה שיבוש של השם שומרון, ובעצם זמרין זה בכלל חלילנים, חלילי רועים, וזיכרון היא לא בשומרון, היא על רכס הכרמל. אבל, ולכן הם קראו למושבה שומרון, ואפילו השיר הראשון שנכתב על זיכרון יעקב, זה לא של אושיק לוי, כמו שהשמעת בהתחלה, שהוא שיר יפה, אלא שיר של נפתלי ארץ אימבר, שנקרא מסע שומרון, על השם המושבה שומרון, ושם הוא כותב שאפסה תקווה וכסף וכל. ומסתבר שהם קנו אדמה תרשית, בלי עצים, בלי כלום, רימו אותם, עבדו עליהם.
בסדר, אבל כל הדברים האלה מופיעים במאמרו של אחד העם אמת בארץ ישראל. אמת מארץ ישראל, צריך לקרוא אותו.
המאמר של אחד העם הוא מאמר מאוד, הייתי אומר, לטעמי מנובל, משום שהוא כתב אותו ב-1903, אחרי שהעיקרים סוף סוף הגיעו להסדר עם איקה, והדברים התחילו להסתדר, ואז הוא מטיח בהם כל מיני דברים איומים. בכלל חובבי ציון, באופן שיטתי, התנגדו לעיקרים. והמאמר הזה אין בו הרבה אמת. ולעומת זה יש בו הרבה שטנה ושנאה כלפי העיקרים. וזה במידה רבה משום שהעיקרים הצטרפו לתנועה הציונית ולא רצו להיות יותר מזוהים עם חובבי ציון שבגדו בהם.
טוב, אני לא יודע מה לומר לך, איתי, דעתי לא כדעתך.
אוקיי, זה בסדר.
אבל זה בסדר גמור. אנחנו בוא נעבור לעד הבא, יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור כעת לפרופסור צבי בנטוויץ'. אני מקווה שהקו לא יבגוד בנו, כי עד עכשיו הוא לא היה אמין. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב ושבת שלום.
פרופסור בנטוויץ' הוא פרופסור אמריטוס לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואחד מראשוני הלוחמים באיידס בישראל. הוא כתב עשרות מאמרים מדעיים בנושא. והשאלה הראשונה אליך היא, הקשר האישי שלך לדוקטור הלל יופה, שהוא אחת מהדמויות המרכזיות של התקופה. בוא ונשמע.
כן, אז קודם כל צריך להתחיל מזה שאני נכד של הלל יופה. אמא שלי הייתה ביתו, ודמותו הייתה מאוד משמעותית, כנראה גם מילדותי. הסבתא שלי ש... חיה הרבה שנים אחרי שהסבא מת, עשתה לי שטיפת מוח בתור ילד קטן, ורציתי כבר להיות רופא בגיל 9, אבל אני חושב שמה שיותר חשוב לציין זה שההערכה וההכרה של הדברים שהוא עשה, גדלה בעצם עם השנים, והייתי אומר, התעצמה דווקא על רקע של הסיפור של העד. וכשראיתי הרבה אנלוגיות בין מה שאני עושה בסיפור של האיידס לעומת מה שהוא עשה עם המלאריה, שללא ספק הייתה הדבר הייתי אומר המרכזי מבחינת הרפואה שהעסיקה אותו בחלק גדול משנותיו בארץ. אני חושב שאני לא יכול שלא לומר שבמרוצת השנים, ובמיוחד היום שאנחנו עושים את השיחה הזאת לזכרו, הוא בהחלט דמות מופת גם בעיניי היום, מעבר להיותו קרוב משפחה ומעבר הרצון, כמובן נגיד הייתי אומר הגאווה שאני במשהו קשור לאיש הזה.
כן, ללא ספק. אנחנו עוד נחזור לדמותו של דוקטור הלל יופה, אבל כעת אני רוצה להתקדם בנושא שדיבר עליו איתי בחור, ואני פונה אליך דוקטור ליאור שוחט. בוקר טוב לך ושבת שלום, גם לך.
בוקר טוב ושבת שלום.
דוקטור שוחט הוא פסיכולוג ארגוני, מומחה מדריך, שעובד שנים רבות בייעוץ ופיתוח ארגוני, ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש. הוא מרצה באוניברסיטת חיפה ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. והזכיר איתי בחור, וזו רק ההתחלה, את הפקידות של הברון, וברור לגמרי שהיא לא תפקדה כהלכה. בוא אמור לנו כמה מילים מנקודת המבט שלך כפסיכולוג ארגוני, כמה מילים על הפקידות של הברון.
אני חייב להגיד שהספר עניין אותי לא רק כרומן היסטורי, אלא גם כתיעוד של איזושהי מערכת ארגונית שהייתי פחות מודע אליה. וקודם כל, הקושי המרכזי נבע מזה שהכל נוהל בפרוקסי, נוהל מרחוק. הברון הרי מעבר לביקור שערך פיזית אחרי מספר שנים, הוא ניהל את כל המערכת הזאת מרחוק, ובתנאים של אז, עם הטכנולוגיות שהיו קיימות אז, עם אמצעי התקשורת שהיו קיימים אז, ברור שהיה פער מאוד גדול בין מה שאפשר היה לחשוב או לדמיין בפריז, לבין הצורה שבה הדברים בסופו של דבר נראו בארץ ישראל ובמיקומים הספציפיים. לטעמי זה אולי אחד ההסברים לעובדה שבסופו של דבר הפקידות הזאת היא צברה את הכוח שהיא צברה ויצרה את הבירוקרטיה הזאת שכמעט ראתה בעיקרים אויבים או אריסים לפחות ועבדים והתייחסה אליהם בצורה מאוד, מאוד קשה. ההתייחסות הייתה ממש התייחסות של אמצעי ייצור, זה לא היה, אני לא חושב שאפילו אפשר לדבר על איזשהו יחס אומני, אבל גם כשמסתכלים על, בוא נגיד, על האלמנטים היותר, היותר ארגוניים של העניין, ברור שהייתה פה אי התאמה של המערכת הארגונית שנבנתה לטובת הניהול של האופרציה הזאת, החל בחזון שמדובר, יהיה מדובר פה במשק ריכוזי סגור, שהמפעלים עצמם יהיו הצרכן של התוצרת הבלעדית, עבור לגידולים החקלאים שנכפו על העיקרים בלי הרבה הבנה במה שהארץ יכולה לאפשר, ואני שם בצד כרגע את הכישורים והמיומנויות של העיקרים עצמם שהזכרתם אותם, ובצדק מדובר באמת באנשים עירוניים וכל דבר ועניין, שהגיעו בגיל, לפעמים בגיל לא צעיר, לעסוק באדמה, זאת אומרת, לעסוק בעיבוד אדמה, בעבודה חקלאית מאוד מאוד קשה, ואם אני מוסיף לזה את כל מה שאיתי אמר לגבי חוסר המוכנות של השטח, הטריטוריה והאתגרים שחיכו להם, אז גם לחקלאים מנוסים כנראה זה היה יכול להיות משימה לא פשוטה, לכל שכן לאנשים שעשו שם את הצעדים הראשונים שלהם. אז כך שהסיפור הזה היה פה מודל עסקי לא נכון ולא מתאים, ויכול להיות שהברון עוד איכשהו דמיין הסעה של רווחים או לפחות איזשהו משק אוטרקי כזה שמחזיק את עצמו, אבל בפועל כל המערכת הזאת היא דיממה וחייבה כל הזמן השקעה, ולכן הגירעונות של המושבות עלו כל הזמן, והיה צריך כל הזמן להזרים לשם כסף, וזה כמובן מבלי שעוד התחלנו לדבר על הפקידות הבירוקרטית והמסואבת, שמן הסתם הכניסה גם חלק מהתקציבים האלו לכיסים.
טוב, אנחנו נגיע אל הפקידות הזאת. אני רק רוצה לומר, שוב, אני מוצא עצמי סנגורו של הברון רוטשילד. אני רוצה לומר שעל פי ספרי ההיסטוריה, ומיד נפנה ליטאי בחור ונשמע, הברון רוטשילד, כשהוא מתחיל לעזור, ולזיכון יעקב הוא מתחיל לעזור ב-1884, אבל עוד לפני כן הוא פונה לחובבי ציון, הוא מבקש שישלחו בחורים צעירים ללמוד חקלאות בצרפת, בגרנובל או במקומות אחרים, על חשבונו, ולא נמצאים אנשים. החקלאות בצרפת מפותחת להפליא. שנים יותר מאוחרות לומדת שם רחל ינאית בן צבי, לומד שם נתן אלתרמן. אבל באותה תקופה ברון מוכן לשלם וחובבי ציון לא מוצאים קנדידטים. אז צריך גם את הדבר הזה להבין. איתי, אני עכשיו איתך. אולי אתה מוכן להגיב על הדברים ואחר כך לספר לנו מילה או שתיים על רופאי העלייה השנייה, וכמובן דוקטור הלל יופה בכללם.
אז קודם כל אני, לגבי הדברים, התגובה לדברים, העניין, הברון לא עניין אותו דרך אגב להרוויח כאן כסף. הוא לא ניסה לחסות את ההשקעות שלו להרוויח. להפך, הוא אמר, אם יהיה כסף, נעשה איתו מושבות חדשות. הבעיה העיקרית עם הברון הייתה התנגשות ערכית נוראה, שהעיקרים עלו לארץ משום שהם ראו בעצמם אנשים שרוצים לחיות בחירות, בחופש, באופן ליברלי, באופן דמוקרטי, כל דבר הם הצביעו עליו, וככה הם רצו לנהל את חייהם. הם לא נהנו מהחירויות האלה בחוץ לארץ, אבל החירויות האלה שהלכו והתפשטו באירופה כבר מאביב העמים וקודם, מ-1848, ואחר כך כשרומניה קיבלה עצמאות ב-1878, אחרי חוזה ברלין, היא בעצם, הם לא נהנים מהחירויות, אבל הם רוצים אותם. הם מחזיקים בהשקפות העולם המודרניות, הדמוקרטיות, הליברליות, והם באו לחיות חיים כאלה בארץ. זאת הייתה התפיסה שלהם, אלה היו הערכים שלהם.
כן, אבל איתי, אתה חייב להסכים שכדי לחיות בחירות ולהיות עצמאי וכל הערכים היפים ומהפכת אביב העמים של 1848 והכל, צריך קודם כל לדעת לטעת עץ.
רגע, רגע, גם עזוב את זה, שנייה אחת. בוא נתקדם רגע עם ההתנגשות הזאת שאני רוצה לדבר עליה.
בבקשה.
הברון גם רצה את יישוב ארץ. הוא באופן די יחיד במערב תמך ביישוב ארץ ישראל. רוב יהודי המערב העשירים לא תמכו, התנגדו ליישוב ארץ ישראל. ואפילו עשו צעדים אקטיביים. למשל, אני אתן לך דוגמה קלאסית. אתה התחלת את השידור בדיבור על הפוגרומים של סופות בנגב ב-1882. האוניות מלאות פליטים יצאו בדרכם לארץ ישראל מברודי. וארגוני הסיוע היהודים של מערב אירופה משלמים כסף כדי להחזיר את האוניות האלה חזרה לאזורי הפוגרומים, רק שלא יגיעו לארץ ישראל. סובבו אותם ליד החוף של התקיה בסוריה. וזה לפני אקסודוס ולפני הבריטים. אז היהודי מערב לא רצו בעליית יהודים לארץ, כי הם היה להם טוב במערב אירופה עד השואה, והם הסתדרו פחות או יותר והתעשרו, ו... האנטישמיות לא הייתה נוראה מבחינתם, הרמות שלה, והם פחדו שאם הם יתמכו ביישוב הארץ, שיגידו להם גם אתם תלכו לפלסטינה. והם לא רצו. והברון הוא עומד באופן יחיד כמעט, נגד המיליה שלו, נגד הקולגות שלו, נגד בני החוג השיר שלו, ותומך ביישוב ארץ ישראל. אז הם תמכו ביישוב הארץ, והוא תמך ביישוב הארץ, גם העיקרים וגם הברון. אבל הברון לא רצה אנשים חופשיים. הברון ראה את המודל האריסטוקרטי של אריסים, גבול העבדים בעצם, שלא יהיה להם שאיפות ומחשבות, כמו שבן יהודה אמר, שיעבדו, שיחיו באופן פשוט, שלא ילמדו כמעט, שילבשו ג'לביות ויאכלו חומוס. והוא ניסה לכפות עליהם את השיטות האריצות של אריסים, והוא אפילו חש נפגע כשהם התנגדו לו ומרדו בו, כי הוא אמר, אני נותן לאריסים שלי את התנאים הכי טובים, יש להם בית ספר, יש להם מים זורמים בכל בית, יש להם בית חולים, הגענו לרופאים, יש להם רופא, דוקטור הלל יופי, עוד לפניו היה עוד איזה רופא, הוא בעצם אומר, מה הם מתקוממים? איזה אריסים באירופה יש להם כאלה תנאים טובים? ואילו העיקרים לא ראו בעצמם אריסים לרגע אחד. אתה יודע, 20 שנה אחר כך, ב-1901, כשייקה מנסה לגרש את העיקרים מהארץ ולחסל את היישוב במסווה של תוכנית הבראה, התנועה הציונית והעיקרים שולחים משלחת לברון. ב-1901. הברון מסרב לראות את אנשי התנועה הציונית, נציגי התנועה הציונית, שלנוב, ברנשטיין כהן ואחרים, הוא מסרב לפגוש אותם יחד עם העיקרים, כי הם אנשים חופשיים, ואילו העיקרים
בריסים בעינה. אבל הוא מסלק את ייקה מהמושבות שלו, ב-1901.
לא, ב-1901 הוא מעביר את המושבות לאיקה. וב-1924, רק אחרי התקופה...
מסלק אותם ומקים את פיקה.
רק אחרי 24 שנה, ואל תשכח שהוא גם היה נשיא, היה נשיא כבוד של איקה, הוא היה מעורב בעיקר.
אולי הם. יצחק, אני רוצה להתערב בשיח הזה.
בבקשה, תתערב, פרופסור בנטוויץ'.
זה מעניין איך שומעים, הלוא אני ניזון ממה שאני שמעתי ומה שהספר של מתאר את הלל יופי. הלל יופי הוא כנראה באיזה נקודת אמצע, וזה מאוד חשוב לומר כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, הוא מייצג את הציונות הצעירה במיטבה. תחשבו על זה, איש בן 26, שיש לו קריירה מובטחת בג'נבה, ואחר כך בפריז, רואים שאיש מאוד מוכשר, מציעים לו להישאר שם, והוא קם והולך לארץ ישראל, לשממה של ארץ ישראל, אין מה לדבר שאין שום מוסדות רפואיים שרויים, והוא בא באמת בתור הציוני הדבק במטרתו. ואם אני מדלג, הוא הגיע ב-1891, ובעצם הקשרים שלו עם הברון זה מ-1893. אני מסתכל
עליו... אתה מתכוון 1800.
1893, סליחה. הוא משמש איזה מין דמות אמצע בין מה ששמענו, שאני בטוח איתי מתאר דברים נכונים, אבל הוא ממשיך להיות מצד אחד מורסק על ידי הברון, ומצד שני תפקידו ביישוב. קודם כל הוא בזיכרון יעקב מ-1893, כפי שאמרתי, עד 1897, ובשנים האלה הוא גם מטפל בחדרה, נחזור לזה אם יהיה לנו טיפה זמן, ובגדול, בתקופה שמ-1897 עד 1905 הוא משמש יושב ראש ועד חובבי ציון, זה כמו להיות ראש הממשלה הזמנית, אם אתם רוצים, בארץ ישראל של אז, והוא איזה מין גשר, מפני שמה שאני יודע, הוא פוגש את הברון יותר מאשר פעם אחת, ומשמש גם מצד אחד נציגו ורואה את השחיתות, את הסיאוב של הפקידות, וגם את הפרובלמטיקה של המתיישבים. אני רק רוצה לתת דוגמה אחת, הברון מגיע לבקר בזיכרון, וכולם לובשים מחלצות, והוא הולך ומסתובב במקום, והכל מקושט ויפה, והוא אומר, איפה העיקרים שעובדים? ואז יש איזה עיקר אחד שנשאר ועובד את הקרן, זה דרך אגב סבא של ישראל שכטר, פרופסור ישראל שכטר, והוא עובד שם בקרן, והוא קורא לו, והוא אומר, למה לא באת לקבל את פניי? הוא אומר, הברון, צריך מישהו לעבוד. אז הסיפור הזה מייצג גם את הפרובלמטיקה גם של המתיישבים.
אז כלומר, בוא אתה... תמתין רגע על הקו, פרופסור בנטוויץ', אני רוצה לחזור לאיתי בחור כדי שישלים את הסיפור על רופאי בסדר. העלייה השנייה. אתה הראשונה, סליחה. אתה לא גם הוצאת שני ספרים חשובים על הרפואה הארצי-ישראלית של אז, וערכת ועשית הרבה דברים. בואו נשמע על רופאי העלייה הראשונה.
רופאי העלייה הראשונה הם אנשים מרתקים. כמו שפרופסור בנטוויץ' אמר, הם היו ציונים, הם היו רופאים טובים, הייתה להם עבודה באירופה, הם לא היו חייבים לבוא לארץ ישראל, והם באו לכאן משום שזה היה חשוב להם, משום שהם היו ציונים, משום שהם הזדהו עם המטרות של ההתיישבות. הם היו רופאים טובים, הם עבדו בתת תנאים בדרך כלל, והם לא עסקו רק ברפואה, הם עסקו גם בגופים ההתיישבותיים והרעיוניים, כמו חובבי ציון, כמו גופים אחרים. והם בעצם עוד לפני הקמת הרפואה הממוסדת, הם היו בעצם אותה רפואה חלוצית של רופא בודד, יושב על סוס, רוכב על סוס ממקום למקום. הנה דוקטור הלל יופה כמו עוזב לתקופה קצרה את זיכון ועובר לגור בחדרה, כי יש שם תמותה נוראה מהמלאריה, כי מכרו להם את הביצות של חדרה בתור אגמים לגידול דגים. והוא יושב שם עם אישה ותינוק בן חצי שנה בחדרה, שיש שם מוקת המלאריה, ועוזר להם ומראה להם שאפשר לשבת ולחיות שם. אז הרופאים האלה עמדו במצב מאוד קשה. מצד אחד הם קיבלו מזכורת מהברון, אז הם היו שייכים לסגל הפקידות, העיקרים חשדו בהם. מה פתאום אתם אומרים שאתם לטובתנו אם אתם שייכים לסגל הפקידות? לעומת זה, משום שהם הזדהו עם המטרות הרעיוניות, החופשיות, הדמוקרטיות, הציוניות של העיקרים, אז הפקידים ראו בהם בוגדים, ואתם הרי משלנו, אז למה אתם בעד העיקרים? אני אתן לך דוגמה לרופא עלייה ראשונה אחר מאוד חשוב, דוקטור נפתלי וייץ. כשאיקה, דיברת על איקה, אז איקה מנסה ככה לחסל את היישוב, כמו שאמרתי, במסווה של תוכנית הבראה, הם פונים לאיזה רופא שהיה, וביקשו ממנו שיכין להם רשימת סלקציה של עיקרים לגירוש מהמושבה. הם אומרים שיסמן להם את כל העיקרים מהרופא, כן? החולים, הזקנים, החלשים והעצלים. דוקטור, והרופא בורח, הוא עושה את זה, והוא בורח מהמושבה. ודוקטור נפתלי וייץ מיד מגיע אחריו, לוקח את הרשימה הזאת, כי הם מבקשים שיתקף אותה, והפקידים, והוא לוקח את הרשימה וכותב עליה, שהוא לא יכול לעזור להם, משום שהזקנים כשהם באו לארץ ישראל היו צעירים, והחולים היו בריאים, והחלשים היו חזקים, והעצלים, הוא כתב, העצלים לא באו לארץ, הם נשארו בגולה.
בואו נעבור, אני עובר כעת אליך, דוקטור שוחט. מי היו, אנחנו שומעים על האנשים האלה כדמויות של מפלצות, מי היו הפקידים האלה ולמה שנאו אותם כל כך בראשון לציון, בזיכרון יעקב, בפתח תקווה, למה שנאו אותם?
אני חושב שהם היו אנשים שפשוט לא התאימו למשימה שהוטלה עליהם. הם היו בסופו של דבר שליחים ועובדים. הם לא אלו שבאו לייצר את החזון או את או לחיות את האידיאל בארץ ישראל. ואני רוצה להפריד את התשובה שלי לשני דברים. קודם כל, היה קושי אובייקטיבי, לא מבוטל, של ניהול הקולוניות האלו מרחוק, שלא צריך להתכחש לזה. זאת אומרת, המשימה שלהם מראש הייתה משימה מאוד מאוד קשה, גם בגלל שהניסיון שהם הגיעו איתו מאירופה או מקולוניות אחרות, הוא לא היה רלוונטי בכלל למציאות בארץ ישראל. התרבות הארגונית במרכאות שמאפיינת את היהודים, פלגנות, כיתתיות, זה באמת אוכלוסייה שלא קל להסתדר איתה. על יכולות העובדים כבר דיברנו שהם היו חסרות ולקויות. תנאי הסביבה האובייקטיביים היו תנאים מאוד מאוד קשים, שמזג אוויר ותנאי הקרקע ומחלות וסניטציה, לא הזכרנו את השלטון העותומני שהיה מושחק של עצמו וגם עוין לעניין ודרש שילומים ושוחד תחוף, וגם החבר'ה בסביבה, התושבים הערבים, ממש לא קיבלו את האנשים האלו בזרועות פתוחות, הם היו עוינים לא פחות, ועוד איתי הגדיל והסביר את האינטרסים הסותרים בין יהודי הגולה ויהודי ארץ ישראל. אז הייתה פה מערכת מורכבת ביותר שאני לא רוצה להגיד שהיה בלתי אפשרי לנהל אותה, אבל היה מאוד מאוד קשה, ואני חושב ששום דבר שהם הביאו איתם לא הכין אותם למשימה הזאת, כך שאני, זה כאילו בצד האובייקטיבי הארגוני. עכשיו לעניין היותר נפשי או פסיכולוגי, אני לא יודע כרגע מה היה state of mind של האנשים האלו, אבל כנראה שהם באיזושהי צורה חשו שהקושי הנוראי הזה שהם עומדים בפניו מצדיק שהם אולי יפצו את עצמם או יתגמלו את עצמם בצורה עצמאית, ומשם התחיל פתאום התחילה השחיתות, ואולי הם לא היו מרוצים מהתנאים שהוצאו להם. ובאמת הברון היה מאוד רחוק, זאת אומרת הבוס הגדול היה מין נוכח נפקד כזה, ולמעשה לא באמת הייתה לו שליטה, וגם כמה זמן שלקח להגיע כדי לעדכן, אם זה היה בדואר או בביקורים, חלפו חודשים רבים, זה בוודאי לא היה מיידי כמו שאנחנו מוגלים בימינו אנו, אז היה גם איזשהו דילי, איזשהו מרווח כזה, עד שהאינפורמציה זזה למקום אחד וחזרה וכן הלאה. כך שהאופרציה הזאת הייתה מאוד מורכבת ומאוד מסובכת, והם פשוט, זה היה גדול עליהם.
איתי, אני מבין...
אני רוצה להוסיף בעניין הזה.
בבקשה.
אחד הדברים שהרשימו אותי בסיפורים של הלל יפה, הוא ראה את הפקידות בעצם משהו שמאוד מסביר איך שאנחנו רואים בירוקרטיה היום. בירוקרטיה מטבעה יוצרת מסגרת, צריכה לתמוך בעצמה, מבדלת את עצמה מהציבור שלמענו היא נמצאת, והיא יוצרת נורמות פסולות. אני אתן לך רק דוגמה. הוא מגיע לעבוד בזיכרון יעקב, ובשבת הראשונה מביאים לו תרנגול הודו גדול, כחלק מהמשכורת של הרופא, והוא
אומר... אתה מדבר על דוקטור הלל יופי.
בוודאי, והוא אומר, מה פתאום? מה זה הדבר הזה? אז זאת אילוסטרציה של נורמות פסולות, ושהוא יש לו מספיק אומץ ויושר כדי למנוע את זה. אז אני חושב, לא, אני לא חושב שזה כל כך מסובך. ברגע שאתה מביא גורם חיצוני, וכל מה שנאמר הוא נכון, אלא זה זוויות שונות של אותו דבר.
טוב, אנחנו נחזור לזה, אבל אני בינתיים עובר אליך, איתי בחור,
כן.
לשאלה שהיא אחת המרכזיות במשדר שלנו, ההשתלטות של הברון על אדמות זיכרון יעקב.
אוקיי. העיקרים עולים לזיכרון יעקב בחנוכה, נר ראשון או שני, זה לא ברור כל כך, של חנוכה 1882, אחרי שהם קנו את האדמות האלה. כשהם קנו אותם, הם לא רשמו אותם על שמם משתי סיבות. סיבה אחת הייתה שחלק גדול מהם לא היה להם אישור לקנות אדמות בארץ ישראל, לא הייתה להם נתינות עות'מאנית או מערב אירופאית. והסיבה השנייה הייתה שעוד לא עשו לאדמה פרצלציה, עוד לא חילקו אותה לחלקות. והייתה אפילו עוד סיבה, שהם לא יכלו בעבודת יחידים להתמודד עם הקשיים, ולכן הם הקימו קומונה. היו שלוש קומונות בתולדות זיכרון, זאת הייתה הראשונה. והאדמות נרשמו על שם אחד מחברי הדירקטוריון של החברה ליישוב ארץ ישראל שהם הקימו ברומניה. בינתיים כשהגיעו לרומניה, השמועות על ההשקעה הזאת היא הלא מוצלחת, שקנו אדמה שאין עליה זיתים ואין עליה עצים ואין עליה כלום. אז יהודי רומניה מפסיקים לשלם כסף לחברה ורוצים להיפטר מהמניות, והחברה שוקעת בחובות. והחברה שומרת את האדמות של האנשים האלה ששילמו תמורתם בכסף מלא, אנשי זיכרון, היא שומרת את האדמות בתור בטוחה, היא לא מוכנה להעביר להם את האדמות. וכשהברון רוטשילד שומע על המצוקה שלהם, הוא שולח לחברה ברומניה, הוא שולח להם אדם בשם ונציאני, שאומר להם, תראו, יש אדם אלמוני שמוכן להציל את המקום, בתנאי שיעבירו על שמו את האדמות, אם יש נכסים נוספים בקופת החברה ואת האנשים. מה זה להעביר על שמו אנשים? זה, אתה מבין, זה קצת, זה הריסות, זה עבדות. הוועד מתכנס ומעביר על שמו של אדם לא ידוע בעצם, את האדמות של האנשים האלה ששילמו תמורתם, וככה הברון מקבל את אדמות זיכרון בעצם. אבל זה לא הסוף. אנשי זיכרון, אנחנו מדברים כבר על אוקטובר, זה קורה בספטמבר 83. הברון עדיין מחכה. באוקטובר אנשי זיכרון עוזבים את זיכרון, נוטשים את המושבה וחוזרים לחיפה, כי אין להם, הם לא יכולים לחיות שם יותר, אחרי שכמה ילדים מתים ברעב הם שולחים מכתבים לחוץ לארץ לחובבי ציון שיצילו אותם, אבל חובבי ציון לא מפרסמים בעיתונים את המכתבים האלה, כדי לא לעשות חלילה דמורליזציה ליישוב הארץ. וככה הם תקועים בחיפה, ואז הברון שולח לחיפה את שייד, מי שלימים יהיה הפקיד הראשי שלו, מנהל מושבות ארץ ישראל, ושייד נוט פוגש את העיקרים ואומר להם, תשמעו, הברון רוטשילד קיבל את האדמות שלכם. אם אתם רוצים שיצילו אתכם, ושלא תצטרכו לעזוב, לא יגרשו אתכם, ארץ ישראל תצטרכו לחתום עם הברון על חוזה. אומרים העיקרים, נו, מה לעשות? תביא את החוזה. שייד מוציא מהכיס נייר ריק ואומר להם, אתם תחתמו והברון ימלא את החוזה. זאת הייתה התקשרות בין הנדיב הידוע ובין אנשי זיכרון יעקב.
כן, אבל אתה בעצמך אמרת, איתי, שלברון רוטשילד, לא היו תקוות להתאשר מארץ ישראל, לא היו תקוות לקבל את הכסף בחזרה.
זאת הטרגדיה, זאת בדיוק הטרגדיה, שהברון והעיקרים הייתה להם מטרה מאוד זהה, אבל משום שהדרכים להשיג אותה שלהם, מבחינה ארגונית, כמו שהציג ליאור שוחט, וגם מבחינה ערכית, הם
איזו
ראו...
איזו ברירה שקרה... הייתה yeah, לברון.
רגע. אז מה שקורה, במקום לשלב ידיים ולשלב כוחות ולהקים כאן יישוב לתפארת, הם הקיזו את החיים בלהילחם אחד בשני, למרר את החיים אחד של השני, והחיים שלהם יותר מן הסתם, ובמקום להקים יישוב לתפארת, היישוב קם, אתה יודע, לתפארת 35-40 שנה אחר כך, בעיכוב נורא, כשהמטרות היו זכות. רק הערכים היו אחרים, וזה זה, 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 זה הטרגדיה, זה העצב הגדול של המפעל הזה. איזה ברירה הייתה? הברירה הייתה, למשל, להגיד, אוקיי, אם, כמו שעשה רופין, הברירה הייתה, באו לרופין המורדים של כנרת, של חוות כנרת, של סג'רה בעצם, והוא אמר, רגע, למה אני אגרש אותם? למה הם מורדים ברעיון וזה, אבל יש להם מרץ ויש להם התלהבות, הם רוצים ללכת עם עולם ערכי אחר, יאללה, נלך איתם, והם הקימו את גניה והקימו את התנועה הקיבוצית.
אתה מדבר כמובן על העלייה השנייה כבר.
כן, זאת אומרת, רופין ידע ללכת עם הערכים של האנשים שהוא עובד איתם, לא להילחם בהם. פרופסור בנטוויץ' הזכיר קודם את העניין הזה עם הבגדים היפים והכל, גם זה היה ניגוד ערכי.
אבל הסביר דוקטור ליאור שוחט, ארתור רופין ישב או ביפו או בירושלים, והברון רוטשילד ישב בפריז.
צודק ליאור שוחט, מאוד. עכשיו, יותר מזה, גם הברון, דרך אגב, חלק מהמנגנון הפקידותי, אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, לא יכול היה להצליח כאן, כי הברון היה כל כך צנטרליסט, שהוא לא חיפש פקידים טובים ויצירתיים, הוא חיפש כאלה שיהיו יסמנים, והם הלשינו לו אחד על השני, הייתה מערכת של הלשנות, גם זה שיתק את המפעל. דרך אגב, הברון שילם סכומים מאוד יפים לפקידים שלו, הוא השווה את המשכורות שלהם למשכורות של הסגל הדיפלומטי, אבל הוא לא נתן להם כל כך לעשות מה שהם ראו לנכון לנגד עיניהם, כל דבר היה צריך אישור ישירות מפריז, זה דבר אחד, אתה יכול לראות גם שהם לא האמינו במפעל הזה, תשים לב שאף פקיד לא הביא את המשפחה שלו לגור בארץ. הפקיד היחידי, האדמיניסטרטור היחידי שהביא את המשפחה שלו לארץ, זה היה האדמיניסטרטור הלא יהודי, האגרונום הקתולי, דיגור.
כן. טוב, אני רוצה, אנחנו חייבים לעבור לנושא מאוד חשוב שמשתלב בסיפור, והוא פרשת ארגון נילי. שהיא אומנם מתרחשת במהלך מלחמת העולם הראשונה, אבל היא מאוד סימפטומטית למה שקרה שם. ואני חוזר אליך, פרופסור בנטוויץ', ולסבא, לדוקטור הלל יופה.
יפה, אבל בגלל שהזמן קצר, ואני לא יכול להתאפק להוסיף את פרשת חדרה לדמותו, אני אקח עוד שתי דקות על זה. דוקטור יופר הולך לחדרה עם אישה וילד תינוק, כפי שאיתי אמר, ללב המגפה של המלאריה שמפילה המון חללים. ובשבילי הדוגמה הזאת הייתה מאוד משמעותית מסיבה הבאה. הוא עושה את זה לא בתור הקרבה של בן אדם שכמו ישו שם את נפשו וכפו, והולך לשם. הוא עושה זה מתוך אידיאולוגיה מדעית. הוא לוקח חינין לו ולמשפחתו, ומאמין שהדבר הזה מגן עליו מפני המחלה, ולא רק זה, אלא הוא עושה זה כדוגמה לעיקרים, כדי לאפשר להם לחיות בדבר הזה. והדוגמה הזאת שימשה אותי, ומשמשת אותי בעצם עד היום, כדוגמה נכונה, לרפואה בצורתה הטובה ביותר, שהיא משמשת דוגמה, אבל היא נשענת על איזה עקרונות מדעיים, ובלי להרחיב יותר.
פרופסור בנטוויץ', כן, שאלה יש לי אליך.
רק עוד...
רק רגע, שאלה חשובה. התינוק שרד?
התינוק שרד וחיים ארוכים עד גיל 80. ובגדול הסיפור הוא סיפור מאוד אינסטרוקטיבי גם לדמות וגם למסר.
קיבלנו, עכשיו אני רוצה לשמוע...
השאלה שלך על נילי.
אני רוצה לדבר ביתר דיוק על שרה אהרונסון, שדוקטור יופה טיפל בה, אבל ליבו היה חצוי. מה היה שם?
אז הסיפור לא, אז חשוב מאוד לומר... שהוא היה מראשי המתנגדים לתנועת נילי, שהוא ראה בסכנה לקיומו של היישוב, במילים אחרות, זה מיעוט קטן שמסכן את כלל היישוב. תזכרו שזו אותה תקופה של הרצח ההמוני של הארמנים, זאת אומרת הטורקים מסוגלים לעשות את הכל גם בשעת משבר שלהם, ולכן הוא ראה בזה חוסר אחריות קיצוני מצד אחד. מצד שני הוא היה רופא, אז כרופא הוא, אני גם יודע סיפורים שהיה מאוד התרשם מהאישיות של שרה אהרונסון מצד אחד, ומצד שני מהאישיות הלא סימפטית או על כל פנים לא נחמדה של שאר בני אהרונסון, וכך יוצא שהוא בעצם נגד הסיפור הזה.
כן, למען הגילוי הנאות, או זאת אומרת, כדי לעזור למאזינים, צריך לציין שהטבח הנורא שהטורקים תכננו בזיכרון יעקב בגלל פרשת נילי, נמנע בגלל המפקד הגרמני שהיה שם, הגנרל קרס פון קרסנשטיין, שהוא אמר למושל הטורקי, אתה לא תיגע בהם, אנחנו נפעל כחוק. הגרמנים לא מנהלים ככה את המלחמה. זה היה כמובן מלחמת העולם הראשונה, לא השנייה. צריך גם את זה להבין. דוקטור שוחט, הליקויים הספציפיים בדוקטרינת הניהול של הברון, בוא נשמע דוגמה וחצי.
כמו שאמרתי בהתחלה, לא היה פה איזשהו מודל עסקי, אני לא בטוח כל כך דרך אגב שהחוסר הרצון להשיא רווח הוא פרובלמטי, אם בסופו של דבר הוא גורם למערכת לפעול בצורה לא יעילה. לכן דווקא אולי אם הנורמות היו נורמות יותר עסקיות, יכול להיות שפני הדברים היו מעט אחרת ולא כמו שקיבלנו.
באיזה מקום בעולם התנהלו עסקים באותה תקופה על פי מודל עסקי? אתה משתמש בכלים של 2021 כדי לדון בניהול עסקים לפני 140 שנה בנקודה שכוחת אל.
אני מסכים איתך שההסתכלות, בוא נגיד הארגונית, היותר מושכלת, התחילה להתפתח קרוב לוודאי בשנים לאחר מכן, בזכות המפעלים התעשייתיים הגדולים הראשונים שהופיעו בארצות הברית, כמו ג'נרל מוטורס ואחרים, ושם היה אלפרד פי סלון, שהיה לא רק מנהל, אלא היה גם איש הגות. אז כך שהחשיבה הניהולית המסודרת יותר בוודאי הגיע לאחר מכן. זה לא מפריע לי להגיד כרגע שהחוסר של חשיבה מהסוג הזה עלול היה להפריע, לצד העובדה שכל החבורה הזאת היא לא הייתה מסונקרנת על אותם ערכים ועל אותם אינטרסים, ולא היה צריך להיות פה מנהל גדול כדי להבין מה בעצם מניע כל אחת מהקבוצות. אז יכול להיות שהברון גם באזור הזה היותר ערכי ונורמטיבי יכול היה לעשות את הדברים מעט אחרת, או להבין יותר נכון את האינטרסים של הפקידות, או להבין בעצם את הגולם הזה שהוא יצר, ולאו דווקא להכיל באמת את הסטנדרטים שאנחנו מכירים
היום. אז בוא נעבור עכשיו בחזרה אליך, איתי בחור. מתי מתחיל ואיך מתחיל השחרור של עיקרי המושבה מהברון רוטשילד?
כמו שהזכרת, ב-1924 ברון מקים את חברת פיקה, ומעביר לידיה את המושבות שעד אז היו בידי ייקה. והמטרה של פיקה היא בעצם למכור סוף סוף את המושבות לעיקרים.
אז תן לי רק לעזור למאזינים. ייקה זה Jewish Colonial Association. אלה ראשי תיבות שבעברית זה ייקה. פיקה זה Palestine Jewish Colonial Association. זה כל ההבדל. אתה יכול להמשיך.
עכשיו, בראש פיקה הוא מעמיד את הבן שלו, את ג'יימס. ופיקה בעצם מחלקת את החובות של העיקרים יחד עם מחיר האדמות, הכל מאבנים ביחד, כי הרי כל השנים העיקרים קיבלו מהברון כסף שנקרא תמיכה. אבל האמת שהתמיכה הזאת היא לא הייתה תמיכה בדיוק, היא הייתה הלוואה, וכשפיקה מוכרת לעיקרים את האדמות, מהוונים את ההלוואות האלה ואת כל שאר הדברים לתוך, מוסיפים למחיר האדמות, ואז קובעים כמה כל עיקר חייב.
טוב, אנחנו...
בשנות ה-30, פיקה מתחילה למכור את האדמות לעיקרים, אני יכול לספר שסבא שלי, נגיד, מבת שלמה היה...
אנחנו חייבים אבל כאן להסתפק בדברים האלה, איתי, אני מיד אחזור אליך, כי אנחנו כבר בשלב השאלה הזהה, הייתי מדבר עוד שעות, אבל אין לנו זמן. דוקטור שוחט, ממש במשפט, מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור?
אז אני חוזר אל הספר, אל פעמון סדוק, ואני חושב שהספר עושה צדק עם מייסדי זיכרון יעקב מעלייה הראשונה בכלל, והעלייה השקטה מרומניה בפרט.
תודה רבה לך, דוקטור ליאור שוחט. פרופסור צבי בנטוויץ', מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
אני חושב שדמות רופא מופת עם פעילות ציבורית כחלק בלתי נפרד מהחזון והמשימה הרפואית.
תודה רבה גם לך, פרופסור צבי בנטוויץ', המילה האחרונה שלך, איתי בחור.
אני חושב שהפסוק ועשית הישר והטוב הוא מאוד חשוב כאן, משום שמסתבר שלא מספיק לעשות ישר, גם צריך לעשות טוב, ואז יש סיכוי שהדברים יצליחו.
תודה, תודה גם לך, תודה לשלושתכם. עד כאן לבוקר זה, חברים וחברות, צר לי. הברון והמושבות הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור והפקה דבורה סוויסה. אני יצחק נוי.